שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית. מה שלומכם היום? אנחנו היום באולפן עם מוטי קופפר, הטכנאי ברדיו קול חי, עוז כהן, פה באולפני דברות, והיום אנחנו הולכים לדבר על...
פנגר, דבר קצת יותר לאט, אתה מוכן?
היום הולכים לדבר על מוטיבציה במקומות העבודה. אנחנו רוצים ליצור איזושהי הרגשה של באמת התקדמות, של מוטיבציה. זה לא משנה אם זה בכולל, אם זה במקום העבודה, אם זה בבית הספר, איך יוצרים באמת קצת מוטיבציה לדחוף אנשים לשפר את הביצועים שלהם. סך הכל כולנו רוצים להתקדם, כולנו עוזרים לכולם, אנחנו לא יכולים לבד להסתדר בעולם. השאלה, איך יוצרים את זה בצורה הנכונה? האם שיטת המקל והגזר, זאת אומרת שאם אדם יעשה טוב נתגמל אותו, אם יעשה לא טוב נו, נעשה לו משהו אחר, ניקח את המודל של המוטיבציה של אותו מומחה לשוק העסקים האמריקאי בשם דניאל פינק, שהוציא מספר ספרים, אנחנו נראה ספר אחד שלו, ננסה לראות איך זה קשור לפרשת פרה אדומה, מה הם הנחשים, השרפים, למה עם ישראל מתלונן כל הזמן, איך אפשר לשפר את זה, ואיך זה נוגע לכל אחד מאיתנו. אז יקיריי, 3-4, הווה נתחיל. טוב, מוטיבציה, מקום העבודה. באמת, היה נהוג לתגמל כספית. זאת אומרת שבמידה ואנשים מבצעים את המוטל עליהם, אנחנו נתגמל אותם. כמו שאנחנו מכירים בהרבה מאוד מקומות עבודה, אם אתם עכשיו תעשו כך וכך, תקבלו כך וכך. שיטת הבונוסים, שיטת המקל והגזר, בואו נגדיר את זה בשפה הכי פשוטה שככה הגדירו אותה, שכאשר אדם עושה טוב נתגמל אותו, כאשר הוא עושה לא טוב, אנחנו נעניש אותו. בסדר? אנחנו נקבל תפוקה לא רע בכלל. אכן, זו שיטה טובה, זו שיטה טובה ושיטה שהיא עובדת, אבל התברר שהיא עובדת על סוג מסוים של עבודה. זאת אומרת, לא על כל סוגי העבודה. למשל, כאשר האנשים נתבקשו לעשות פעולה יצירתית, פעולה של מחשבה, טיפה מעבר לעשייה מונוטונית. זאת אומרת, תנסו לדמיין איזשהו מפעל בסין, כאשר אדם עכשיו מעמיס איזשהו, לא יודע, ארגזים. אז פה, אם אני אגיד לו, תקשיב, אם אתה תספיק להעמיס את הארגזים האלה בפחות זמן, אתה תקבל $1,000 יותר. תקשיב, הוא יעבוד כמו חמור, הוא יתקתק את זה, הוא יתמוטט לאחר מכן, אבל הוא יעבוד כמו חמור, כי הוא רוצה את $1,000 האלה. אותו דבר ההפך. במידה ואני אומר לו, אם אתה לא מספיק את מכסת הלבנים הזאת, כמו במצרים, אתה תיענש, שוב פעם זה ימריץ אותו מאוד, כדי שהוא יבצע את הפעולות. אבל, מה קורה אם אני אומר לו, בוא תפתור איזשהו, תנסה לי משהו של זיכרון, תנסה לי לזכור את מספר המספרים האלה שאני אומר לך, או לפתור איזשהו בעיה חשבונית, או... בוא, ניסוי שנעשה ב-1945, זה נקרא בעיית הנר. מה זה בעיית הנר? לקחו נסיינים, אנשים שעליהם עושים את הניסוי, נתנו להם ארבעה דברים, נתנו להם נר, נתנו להם גפרורים, ונתנו להם קופסה, ובפנים יש שני עצים. זה ארבעה דברים, בסדר? אבל יש לנו את הנר, יש לנו את הנעצים, ויש לנו את הגפרורים. והמטרה שלהם הייתה, הם נתבקשו למצוא דרך, לחבר את הנר לקיר ולהדליק אותו בלי שהוא יטפטף שעבה על הרצפה. אני חוזר, תנסו להחזיק את זה בראש, אתם באמצע אולי נסיעה, לא יודע מה אתם מצאים, תנסו להחזיק את זה בראש. יש לכם נר, בסדר? נר שעבה כזה, נר חמוד, נר עם גפורים וקופסת נעצים, ואני מבקש מכם, תחברו את הנר לקיר, תדליקו אותו בלי שהוא יטפטף טיפה אחת של שעבה על הקיר. מתחילים 3-4 ו... ואנשים מנסים ככה או אחרת, מנסים להדביק את הנר, להתיך אותו קצת, אתה יודע, שהשעבה תדבק לקיר, אז עדיין מטפטף, נו, איך עושים את זה? פה, ברגע שאני הצעתי להם הצעה כלכלית, זאת אומרת שמציעים להם, אם אתם מצליחים לפתור את זה תוך 5 דקות, אתם תקבלו כל אחד מכם 500 שקלים. פה לא רק שזה לא עזר לדובב אותם ולהמריץ אותם, זה אפילו הרע. זאת אומרת, ככל שנתנו פרס כספי גבוה יותר, היצירתיות ירדה יותר. אבל למה? לכאורה יש להם יותר מוטיבציה. נכון, יש להם אולי יותר מוטיבציה, אבל ברגע שיש איזשהו, נקרא לזה, פרס כספי, תגמול כלשהו, או להבדיל, עונש, המוח שלנו מאוד מתכווץ לאיזשהו מצב הישרדותי. תקשיב, אני חייב לעשות את זה, אני חייב לעשות את זה. אם אני חייב לעשות את זה, אז המוח היצירתי שלנו יוצא לפנסיה. וכדי לפתור בעיות יצירתיות או בעיות מחשבתיות, או למשל, אם אני אומר עכשיו בכולל, אם אתם עכשיו, כל אחד שיביא איזה פתרון לסוגיה, או יביא איזה חידוש באיזשהו מר, ואני ממריץ אותם בכסף, יכול שזה ייצור בדיוק פעולה הפוכה, מכיוון שמרוב הלחץ, הוא לא מצליח לחשוב בצורה הגיונית. אז מה כן? איך מתגמלים כבוד עליו? תכף ננסה לראות, אבל הרעיון העיקרי פה, כאשר דיברנו עם הבעיה של הנר, איך פותרים את זה באמת, אתם יודעים? איך גורמים שאני מחבר את הנר לקיר, מדליק אותו בלי שהוא יטפטף עם נעצים, חבילת נעצים גפורים ונר, מה שעושים פשוט מאוד, מוצאים את כל הנעצים מהקופסה, בסדר? את הקופסה מחברים לקיר עם נעץ אחד, או כמה שאתם רוצים, שמים את הנר על הקופסה, מדליקים אותו, ואז בעצם כל השעבה של הנר מטפטפת לתוך הקופסה, כי הוצאנו את כל הנעצים, אז אין שום בעיה עם זה, אף אחד לא, בדרך כלל רוב אנשים לא חשבו על זה, זאת אומרת, הם חושבים על זה אחר כך בצורה טיפה יותר רגועה, אז כשאנחנו מומרצים, נקרא לזה ככה, משום תמריץ, בתגמולים כספיים, או לעבדים, או נשים, זה יכול לדובב אותנו לעשות פעולה מונוטונית, פעולה שלא מצריכה שכל יותר מדי, נקרא לזה ככה, זה מתימריץ לנו. אם אתה עכשיו מפנה פה את כל הזבל, אין בעיה, זה אני אעשה, ויעשה את זה מהר מאוד לתגמול. אבל במידה וצריך טיפה יצירתיות, טיפה מחשבה מעבר, נקרא לזה, לקופסה, פה אנשים לא כל כך הצליחו. טוב, אז מה כן? מה ממריץ אנשים באמת? ואז אנחנו ניקח את דניאל פינק, אותו באמת מומחה לשוק האמריקאי, אבל ניקח את זה גם לעצמנו, ננסה לראות איך אפשר ליצור איזושהי מוטיבציה אצל בני אדם. הוא בעצם בנה מודל של שלושה דברים. האחד זה אוטונומיה, אוטונומיה כנראה בעיני חופש פעולה, לעשות מה שאני רוצה, בזמן שאני רוצה, תכף ננסה לראות איך זה בא לידי ביטוי בפועל, אז אוטונומיה דבר ראשון, mastery דבר שני, mastery הכוונה היא מומחיות, אנחנו נראה שאנשים אוהבים להתקדם, אתה רוצה להמריץ אנשים, תן לי הרגשה שאני מתקדם, לא לחזור על אותו דבר עוד פעם ועוד פעם, שוב, אני לא, כל אחד עושה את הסדרי לימוד שלו, אבל למעשה אם אני עכשיו לומד חומר עושה, נגיד בעיון, ואני לא מבין כל כך את המפרשים, וזה נראה שאני תוכן את אותו חומר עוד פעם ועוד פעם, זה קצת יכול להוריד במוטיבציה, אלא אם כן כמובן אני מעמיק יותר, אני מחדש לעצמי דברים, אז אנחנו נראה שהתקדמות סוד מאוד מאוד חשוב במוטיבציה, כי כאשר אני מרגיש שאני מתקדם, זה נותן לי הגשה טובה. כאשר אני יכול ללמוד מה שאני רוצה, אני חוזר לנקודה הראשונה של אוטונומיה, זאת אומרת שלא מכריחים אותי דווקא דבר מסוים. אני לא אומר עכשיו רק מה שליבו חפץ, תכף נראה איך עושים את זה אפילו גם בעולם העסקים, אז אוטונומיה זה דבר ראשון, מומחיות דבר שני, ו-purpose הוא קרא לזה, משמעות, כאשר אני נותן משמעות למה שאני עושה, זאת אומרת אותה פעולה, אם אני רק עבד במצרים, וערי מסכנות כאלה, זאת אומרת אני סתם בונה וזה נהרס, בונה ונהרס, או אני עושה פעולה כלשהי ואני מרגיש שאני סתם עושה אותה, סתם יושב פה, סתם מעביר את הזמן, בסדר, פרנסה, בסדר, צריך להביא פרנסה, אבל בוא'נה, זה לא נותן לי שום סיפוק, אני משועמם, אני לא מרגיש למה אני עושה את זה, אנשים שהיה להם סיפוק בעבודה, אבל לא סתם סיפוק, אלא משמעות במה שהם עושים, לא רק שהם נהנו לעבודה, אלא גם העבודה עצמה הפכה להיות הרבה יותר טובה, זאת אומרת, הם עשו את זה בצורה טובה יותר, אפילו בצורה קיצונית, בואו ניגע בנקודה הזאת, ראיתי מחקר שנעשו על עובדי ניקיון בבית חולים, עובדי הניקיון לכאורה, לכאורה, הם האנשים השוליים יותר במערך הרפואה בבית החולים, יש כמובן את הרופאים, את הרופאים הבכירים, אחיות, אחים, סניטרים, יש המון המון צוות שנמצא, עובדי הניקיון חייבים אותם. אבל אתה יודע, בוא, לכאורה הייתי חושב שמה, איזה משמעות הם כבר יכולים למצוא בעבודה שלהם, אבל התברר שעובדות ניקיון, עובדי ניקיון, שהם ראו את העבודה שלהם כשליחות, זאת אומרת, לא רק שאני מנקה פה איזשהו, לא יודע מה, סתם, לא יודע מה, מחסן, אני מנקה בית חולים, אני יכול להיטיב עם החולים, בפרט אם אני עושה טיפה מעבר. עובדי הניקיון כאשר הם דיברו עם חולים, סתם ראו חולה שנמצא במיטה והוא קורא לאחות ואחות לא שומעת. אז העובד ניקיון הלך וקרא לאחות, או שאפילו קצת הגדיל לעשות, הוא שאל את החולה, אתה צריך משהו? אמר לו, כן, אני מאוד צמא, אכפת לך להביא לי משהו לשתות? עובד ניקיון שעשה טיפה מעבר, והביא כוס שתייה לחולה, הוא התמלא, העובד ניקיון, בשמחה, בסיפוק, ולמחרת בא לעבודה עם הרגשה אחרת לגמרי. אני מנקה בית חולים, אני חלק מהצוות הרפואי, נכון? יש גם אלה שמנקים, אלה שמחטים את כלי הרפואה, אני מחטא את בית החולים, אני עוזר לחולים, אני עוזר לאחים ואחיות, הם קיבלו משמעות במה שהם עושים, זה נראה אחרת לגמרי. בסדר? אם אני שוטף איזשהו בית מדרש, להבדין בית חולים אפילו, זוכה לשטוף בית מדרש, אני זוכה לנקות בניין של אברכים, של צדיקים. זאת אומרת, כל עבודה בעולם, ברגע שאני אתן לה משמעות, המוטיבציה שלי עולה מאוד. אז בואו נחזור אחורה ונראה קצת לפרטים מעשיים. איך אפשר ליצור מוטיבציה במקום העבודה? אמרנו, זה המודל של דניאל פינק, מודל הנקודה הראשונה, אוטונומיה. אוטונומיה, הכוונה היא כמו שצריך לעשות מה שצריך לעשות. אם אני אתן לכל עובד, כאילו יד חופשית, אתה יודע, תעשה מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, יכול להיות שנשאר לבד, מה שנקרא. אז יש סדר, יש סדר לימוד בכולל, יש סדר לימוד בישיבה, יש סדר עבודה בעבודה, אבל חברות שהשכילו לעשות מדי פעם, לאפשר לאנשים זמן לעשות מה שהם רוצים. לא סתם עכשיו לעשן סיגריה, ללכת לאכול עכשיו, לראות קוקוסים. אלא הכוונה היא, בתחום העבודה, תעשו מה שאתם רוצים עם מי שאתם רוצים. למשל, גוגל. כל אחד מכיר את החברה הזאת. זה האתר בעצם הנצפה ביותר בעולם. אז גוגל, חברת גוגל, היא מאפשרת, כמובן שיש להם הרבה מוצרים מעבר למנוע חיפוש, אז הם נותנים בכל, זה כל יום, לא כל יום, סליחה, חמישית מהזמן, בואו נגדיר את זה ככה, חמישית מהזמן, זה לא משנה אם זה בכל יום, או פעם בשבוע, חמישית מהזמן הם נותנים לעובדים לעשות מה שהם רוצים, מה שכבכל הם נמשכים אליו, מה שמעניין אותם. ככה התפתח בעצם הגוגל דרייב, ככה התחילה גוגל ניוז, חדשות, הרבה מאוד מוצרים של גוגל דווקא התפתחו מתי? לא כשהם עשו את העבודה שהם היו צריכים. יש משהו שמושך אותך? בוא נגדיר את זה, אין אדם לומד, אלא אם כן אף שליבו חפץ. אם יש לך משהו שאתה אוהב ללמוד, תן לעצמך זמן בישיבה, בכולל, אולי קצת מחוץ לסדרי הישיבה, או סדר שלישי פעם בשבוע, תחליט מה שאתה רוצה. אבל תלמד מה שאתה רוצה, מה שמעניין אותך, קח תחום שעניין אותך, קח אותו ותעשה לעצמך, ומצאו שהחברות האלה הן בעצם אלה שמצליחות יותר. ואם אני אחזיר אתכם שנייה אחורה, משהו כמו למעלה מ-11 שנה, חברת מייקרוסופט מחליטה להקים אנציקלופדיה. אנציקלופדיה מכוונת. מה זאת אומרת, נתקרא לי אנציקלופדיה מכוונת, הכוונה היא, אתה יודע, אנציקלופדיה שנמצאת ברשת, שאתה יכול להקליד איזשהו מושג שאתה רוצה, ואתה תקבל איזו תשובה, או מה זה הערך הזה שאתה מבקש. החברה שהקימה, מייקרוסופט, הייתה נקראת אנקרטה. מישהו מכיר כזה דבר? אנציקלופדיה מכוונת אנקרטה? אף אחד לא מכיר, נכון? גם אני, זאת אומרת, אני מכיר, אבל לא הכרתי לפני כן. למה? כי אין אותה היום. מה קרה? תבינו, מייקרוסופט הם אנשים מאוד רציניים, מאוד דידקטיים. זו חברה באמת שיש לה המון ניסיון. היא ראתה את השוק, שהשוק הולך היום לעולם הרשת, מה שנקרא. והיום אנציקלופדיות, אתה יודע, הקרחים הכבדים, בעולם הכללי, בעולם המערבי, שמחובר יותר מדי לדיגיטל נקרא לזה, בספרים פחות הולך. אז הביאו את האנציקלופדיה לכיוונון, לרשת. ואז הם לקחו את טובי המומחים בכל התחומים, השקיעו המון המון כסף. תבינו, טובי הרופאים, טובי המדענים, טובי האומנים, לא משנה מה, לקחו והם התחילו לרשום ערכים, ערכים, ערכים של ידע, כדי ליצור את, בעצם את האנציקלופדיה המבוקשת ביותר בעולם. השקיעו בזה באמת מיליונים, עד שפתאום שני חברים הקימו אנציקלופדיה מכוונת, אבל הפעם תנסו לחשוב שמי שכותב אותה, זה כל אחד. זאת אומרת, כל אחד יכול לכתוב, זה נקרא חוכמת ההמונים, הם לא משלמים שקל לכל אלה שכותבים, הכותבים עצמם כותבים את זה לא כדי להרוויח לעצמם, מלא, אתה יודע, אני כותב איזשהו ערך כדי להרוויח מזה, אני מוכן להשקיע. לא, האנציקלופדיה תהיה חינמית לחלוטין, האנציקלופדיה תהיה מורכבת ממתנדבים בלבד, וגם המתנדבים לא ירוויחו מזה שום דבר, זה לא שמקבלים כבוד, יכול להיות שהם כותבים דברים, לא עבור עצמם, אלא עבור הכלל, ואף אחד לא ידע שהם אפילו הכותבים. נו, מישהו חושב שמודל כזה עשוי להצליח בכלל? מה הסיכוי שלא הצליח? לא אנשי מקצוע שבחרנו אותם, כל מיני אנשים, נו באמת, מה יכול לצאת מזה? וכמובן שהתוצאה של זה היא האנציקלופדיה המכווננת שנקראת ויקופדיה. ויקופדיה היום זה האתר מספר 5 או 6 המבוקש ביותר בעולם. למעלה מ-300 שפות האנציקלופדיה כתובה, זו אנציקלופדיה שמכילה המון, המון, אלפי, אלפי, אלפי ערכים. מי שכותב אותה זה אנשים מתנדבים, שלא, שתחשבו בשעות הפנאי שלהם. כאילו, זה אנשים רציניים. מי שכותב בוויקיפדיה זה לא, בלי להליב, לא פנגר גם, כן? אנשים רציניים, אנשים רציניים שיושבים, ומעבר לשעות העבודה שלהם, לא יקבלו מחיאות כפיים מהבוס שלהם, לא יקבלו תגמולים. מה הם משועממים? מה מניע אותם? ותבין שזה הולך וגדל והולך ומתעצם, והדבר הזה תפס תאוצה. ויקי זה בהווייט, מהר, פדיה, כמובן זה אנציקלופדיה, אנציקלופדיה מהירה, זה היה הרעיון שתפס כל כך, שמי היה מדמיין, אם היית שואל כלכלנים או אנשי מקצוע לפני כ-15 שנה ויותר, אם לפי דעתכם מודל כזה יכול להצליח? בחיים לא. אבל אתה רואה, שאדם עושה מה שהוא אוהב, שהוא כותב על דברים שמעניינים אותו, שנותנים לו אופציה, אתה יודע, כך ותתבטא. אנשים מאוד מאוד אהבו את זה, וזה תפס תאוצה יותר מכל דבר אחר. אז דבר ראשון שגורם מוטיבציה, זה אוטונומיה. שוב פעם, לתת את המסגרת, לתת את סדר העבודה, אבל גם לאפשר יצירתיות. יצירתיות שלך, תלמד מה שאתה רוצה, כי אם אתה תלמד משהו שמעניין אותך, אם אתה תכתור עכשיו ספר או חוברת, לא משנה מה, על הלכות שמעניינות אותך, על תחום שאותך תלמשך לשם, א', אתה תעשה את זה הרבה יותר בחשק, ב', התוצאה תהיה טובה יותר, ג', אתה תרגיש שאתה מתקדם, וזה מה שמעביר אותנו בעצם למוטיב השני של מוטיבציה במקום העבודה, מעבר לאוטונומיה, לאפשר גם אפשרויות לתרום לחברה בצורה ספונטנית. אטלסיאן, זו חברה תוכנה אוסטרית, אוסטרלית, סליחה, שראיתי שהם עושים דבר מעניין, גם כן כל רבעון, כל תקופה, 3 חודשים, תלוי, הם מאפשרים 24 שעות על חשבון העבודה, ליצור, שוב, מה שאתם רוצים. ואחרי 24 שעות, אתה צריך להביא את זה כמוצר, פחות או יותר, אפילו רעיוני לחברה, ועושים כזה מסיבה גדולה עם אוכל ושתייה, זאת אומרת, זה אופן להיות ממש כיף. פעם בשלושה חודש, כל רבעון, הם, כל אחד, כל עובד, אתה יכול לעשות עם מי שאתה רוצה, אתה יכול להצטוות עם מישהו, ופשוט מאוד נפגשים, 24 שעות, כל אחד עושה, ממציא מה שבא לו, מה שהוא רוצה, בתחום החברה כמובן, ואחרי 24 שעות חוגגים את זה עם איזושהי סעודה, ומצאו שאנשים ייצרו דברים ממש מדהימים, דווקא בזמן הזה שהם יכלו לעשות מה שהם רוצים, כמובן לטובת החברה. טוב, אז הנקודה הראשונה היא אוטונומיה, הנקודה השנייה היא התקדמות. אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו מתקדמים. אם אני אלמד כל הזמן אותו דבר, אתה יודע, זה די משעמם, נו, הבנתי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אדם יקבל מוטיבציה כאשר הוא מתקדם. זה העוצמה של דף היומי, או זה הרעיון של בקיאות, זאת אומרת, ללמוד בצורה יותר, לא רוצה להגיד שטחית, אבל יותר כזה מהירה. בוא נגיד מהירה, כדי שנוכל להתקדם, ואז זה מה שנותן לי את הרגשה שאני מתקדם יותר ויותר. השאלה היא, מה זה קשור לפרה אדומה? ומה זה קשור לריצת מרתון? טוב, אז אני משאיר, אחרי הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
אדון עולם אשר מלך בטרם קום יציר נברא להתנסה לחפצו כל הזי מלך שמו נקרא אדון עולם אשר מלך בטרם קום יציר נברא להתנסה וחפצו כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו עם נוח נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה ואחרי ככלות הכל והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה לחם זוכון עזי מלך שמו נקרא אדון עולם השם הלך בטרם כל יציר נברא נעת נסף לחם זוכון עזי מלך שמו נקרא
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו היום לומדים קצת על מוטיבציה במקומות העבודה. צריך קצת חבר'ה, צריך קצת להתעורר פה, אנחנו קצת לפעמים, אתה יודע, שוקעים בשגרה, וכבר הרבה זמן, וקיץ, וחם, ואין לנו כוח, והנה, הילדים כבר יוצאים לחופש עוד מעט. תדעו לכם, הילדים, הבנות כבר יוצאות לחופש עוד מעט. לא! אוקיי? אבל אולי קצת פחות פקקים בדרך, אולי אני מנסה להתנחם בדברים טובים שיצא מזה, אולי. בקיצור, אז אנחנו רוצים קצת ליצור מוטיבציה, קצת להתעורר, אז אמרנו שאנחנו הולכים על פי דניאל פינק, אותו מומחה לשוק האמריקאי, שכתב מספר ספרים מהספר שאנחנו מדברים עליו, זה נקרא Drive, כאילו, אתה יודע, מוטיבציה, לזוז, לנוע, שלושה דברים. הוא בעצם לוקח את המודל הרגיל של המקל והגזר, ואומר שהוא נהדר למצבים מאוד מאוד, נקרא לזה, פשוטים. אם אתה אומר לי, תנקה פה את המקום, תשלם לי יותר, ננקה יותר טוב, יותר מהר, אין לי בעיה. אבל אם אתה תבקש ממני טיפה משהו יצירתי, והיום שוק העבודה הופך להיות יותר שוק יצירתי, מכונות מחליפות את בני אדם בעשייה יותר המכנית, ואנחנו מבקשים אנשים, אתה יודע, תחשוב, תהיה יצירתי, תביא פתרונות, תיצור סטארט-אפים כביכול, זה הרעיון, זה השוק של היום, ולכן ככל שאנחנו ניתן יותר אוטונומיה, זאת אומרת, ככל שנאפשר סביבת עבודה יותר תומכת, יותר מאפשרת להביא לידי ביטוי את האדם עצמו, לא שכולם יעשו, ואם אתה עושה תקבל כסף, ואם לא, אני יעניש אותך, אלא משהו יותר חווייתי, משהו יותר יאפשר לך לתת את הזווית המיוחדת שלך, שאולי אחרים לא רואים, אז נותנים את המבנה הכללי, אמרנו, לקחנו דוגמה של חברת גוגל, נותן את המבנה, וחמישית מהזמן מאפשרת להם ליצור מה שהם רוצים, כמובן, בתחום החברה, ואנחנו רואים שיצאו מוצרים מאוד טובים, ושני חתני פרסי נובל שזכו לפרס נובל בפיזיקה, בעקבות מציאה, כאילו גילוי שהם גילו, לא מתחום העבודה שלהם, אלא שוב בזמן הפנוי שלהם, כי זה מה שעניין אותם, זה מה שהם רצו, ואתה רואה שהדברים הטובים ביותר יוצאים דווקא ברגעים הללו, אז אולי זה מה שנקרא ללמוד מה שאדם ליבו חפץ, יכול להיות, אבל אולי אם אני רק מה שליבו חפץ, אז אין לי מבנה, ואז אני מחליף פעם ככה, פעם ככה, אז אולי כדי לשלב, לא משנה, אני אומר לכם מה לעשות, אבל אולי יש לנו את שבת כדי ללמוד מה שאדם חפץ, אם אנחנו מדברים לימוד תורה. אז דבר ראשון אמרנו, זה אוטונומיה, דבר שני, זה התקדמות. אדם רוצה להגיד שהוא מתקדם, כאשר אני מתקדם, זה נותן לי מוטיבציה. שימו לב טוב. זאת אומרת, מוטיבציה זה תוצאה. זה לאו דווקא סיבה. זאת אומרת, זה לא מה שמניע אותי, זה מה שאני מניע את עצמי ואני מקבל מוטיבציה. למה? כי אם אני אראה שאני מתקדם במשהו, אז כיף לי לעשות את זה. שוב, אני חוזר דף היומי, או כל לימוד כזה שאני מתקדם, וכל יום כאילו, יו, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, הנה אני מסיים מסכת, הנה עוד מעט אני מסיים. ההתקדמות הזאת נותנת לי הרגשה מאוד טובה, כאשר אני דורך במקום, באותו בדבר, אותו קצב, זה משעמם אותי, כבר לא בא לי, גם תן לי אפילו יותר כסף, אבל זה לא עניין של הכסף, אני רוצה להרגיש סיפוק. שמעתי על מורה לג'ודו, זה מורה לזה קרב מגע כזה, זה שמקבלים חגורות. ואצלו עומדים בתור אנשים, כאילו הוא מפוצץ, החוגים שלו מפוצצים. הוא אמר, אני לא מורה טוב יותר, אני לא אלוף העולם בג'ודו, למה אצלו עומדים בתור, ויש מורים אחרים שמשווים לילדים, חבר'ה, מישהו רוצה ללמוד אצלי, כאילו? אז למה? מה הסוד שלו? אז התברר שהסוד שלו, שהוא קצת חורג מהמסורת, מה זאת אומרת? מסורת הג'ודו כמובן, שיש קצב לחגורות, זאת אומרת, סתם דוגמה, רק אחרי שנה אתה תקבל חגורה צהובה. אחרי זה, אחרי שנה, תקבל חגורה כחולה, וכן הלאה. הוא קצת מקצר את זה. זאת אומרת, מה השנה, שנתיים? בשביל ילד עוד שנה חגורה, בוא אני כבר ימות בדרך, מה שנקרא. אז הוא קיצר להם את זה, נכון? כל מספר חודשים יש להם אפילו לא את החגורות. החגורות הקלאסיות הם יקבלו בזמנים, אבל הוא צ'יפר אותם. למשל, חגורה צהובה עם כוכבים. לא יודע מה, סתם אני אומר. זה אחרי 3 חודשים. חגורה צהובה עם פסים. זה אחרי 8 חודשים. אופה! הילד מרגיש כל 3 חודשים יש איזשהו מסיבת חגורות כזאת. הנה, אני מתקדם. תקשיב, אני כבר חגורה ככה, חגורה ככה. נכון. מי החליט? מה זה הלכה פה? אסור לחרוג כאילו מה... טוב, כל אחד עושה מה שהוא חושב. אבל הרעיון הוא, אתה רואה איך אפשר באמת לתת להרגשה לאדם שהוא מתקדם, זה מאוד מעודד ומאוד משפר. ולכן, אחת הנקודות שאנחנו מרגישים, שאולי הנה אני משקיע, משקיע, ואני לא מקבל כמו אחרים, או אחרים מצליחים יותר ממני. פה אני רוצה לגעת בנקודה אחת, שיכולה לגרום קצת בעיה במקום העבודה. שאתה רואה אחרים שאולי מקבלים קידום, שאתה עובד אפילו יותר טוב מהם. אז בוא נגדיר את זה ככותרת אחת, לא פייר. מה זאת אומרת? היה יהודי שנפטר לפני כחודשיים, פחות או יותר, הרב זכריה וולסטין, אחד המרצים המת הטובים בארצות הברית, ובעולם בכלל. שמעתי פעם אחת ממנו יסוד על פרשת פרה אדומה, הפרשה שלנו. כאשר אנחנו יודעים שפרשת פרה אדומה היא פרשה, שדיברנו על זה קצת אתמול, שגם אומות העולם, בואו נקרא את רשי במקום, אז אני אגיד לכם, רשי אומר ככה, זאת חוקת התורה. לפי שהשטן ואומות העולם מונין, כאילו מצערים את ישראל, לומר מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה. נכון, דיברנו על זה אתמול, שאומות העולם והיצר הרע מאוד מקניטים את עם ישראל בנושא של פרה אדומה. כאילו פרה אדומה זה משהו קצת לא מובן, שוחטים אותה, לוקחים את האפר שלה, זורקים את האפר עם מים על אדם שהוא נטמת ממת, וזה מתהר את הבן אדם, ומתמא את הכהן, כאילו יש פה איזשהו תהליך שהוא לא בכך מובן למה דווקא פרה, דיברנו על זה אתמול, להזכיר חטאי עבר אמרנו, כי זה בא לחפר על חטא העגל, שימו את זה בצד. הרב זכריה וולסטין נגע משהו ככה, שקשור לכל אחד מאיתנו, גם במקום העבודה, וגם בחיים בכלל. אומר, מה הבעיה של פרה אדומה? למה באמת אומות העולם, או השטן, היצרה, בזה הוא מצייר אותנו? שוב, דיברנו על זה אתמול. מה, מישהו פעם יצרה, בא אליך, פרה אדומה, וזה, השם ירחם, למה אתה שומע מצוות? כאילו, אתה שם לב, מה זה המצווה הזאת? אף אחד מאיתנו יצרה לא מתקיף אותנו על פרה אדומה. אלא הוא הסביר נקודה, והנקודה הזאת היא, למעשה שמה שרואים בפרה אדומה זה לכאורה משהו לא פרי. למה? הכהן שכל חייו שומר על עצמו בטהרה, כידוע, כהנים צריך לשמור על עצמם הרבה יותר בטהרה מאדם רגיל. אסור להם להתאמה למתים, אין קברי צדיקים, רק מרחוק, בסדר? הם לא יכולים להיות בבית חולים, חס ושלום, מישהו ימות שם, צריכים מאוד להיזהר בדברים. כל מיני דברים, מאיפה הם נוסעים הרכב, שזה לא יהיה ליד בית כברות, מעל בית כברות, גשר, לא גשר. כאילו די, אז הוא, כל החיים שלו הוא עובד יותר קשה מאיתנו, בסדר? כביכול. נו, אז פה מגיע אדם תמה, אדם שנטמע, לא דאג לעצמו, נטמע בצורה כזו אחרת, והוא בא לכהן, הכהן עושה לו טיפול, נקרא לזה רוחני, הכהן מטהר את התמה, והכהן עצמו נטמע. אתם מבינים? עוד פעם, מילא עכשיו אם הכהן היה רק מטהר את התמה, כל הכבוד, חסד, יפה מאוד, כמו רופא שמטפל בחולה. אבל תארו לכם, חס ושלום, מישהו טובע בים, אדם שהוא מציל, אפילו לא מציל, כן מציל, למה לא? רואה אותו טובע, קופץ למים, מציל אותו, מציל את הטובע והמציל טבע. לכאורה, זה לא פייר. תקשיב, הוא בא לעשות טוב והוא ניזוק. ת, תקשיב, לא נראה לי כל העסק הזה. יופי. אמר רב זכריה רוסטין, זכרונו לברכה, שבדיוק זה הנקודה של פרה אדומה. זה מה שיצרה מפריע לו אצלנו. זאת אומרת שהוא מונה אותנו, הוא מצער אותנו בנקודה הזאת. הנה תראה, אתה משקיע בעבודה, את מתאמצת, והבוסית לא מעריכה, ואף אחד לא סופר אותך, אפילו מקדמים מישהו אחר, שהוא הרבה פחות טוב מכם. אתם עשיתם את העבודה, ומישהו אחר קיבל את המחיאות כפיים סוערות. אז העבודה שלנו צריכה להיות לא להתבלבל. ולא להתבלבל, הכוונה היא שאנחנו רוצים להתקדם. אני רוצה שיהיה לי משמעות לעבודה שלי, וזה יהיה הדבר השלישי, וזה יעזור לי להבין, שגם אם לא מוכרים לי כפיים פה בעולם הרוח הזה, נאמן בעל הבית לשלם שכר. בסופו של דבר אני אקבל מה שאני צריך, מה שנקצב לי, נקצב לי. אין מלכות נוגעת בחברתה, כי הם לא נעימה. אף אחד לא יכול להזיק לי אם לא נקצב לי. אף אחד לא יכול לתגמל אותי אם לא נקצב לי. אז אני אעשה את העבודה הטובה בשבילי. לא בשביל הבוס אפילו, לא בשביל הבוסית, בשביל הערך העצמי שלי. כי אם אני מחפף, אם אני מתחמן, אז אולי הרווחתי זמנית משהו. אבל משהו בנפש שלי נפגע. משהו בערך העצמי שלי, בדיגניטי, כביכול, בישרות של פנגר, קצת לוקה בחסר. וזה ילווה אותי כל ימי חיי, גם מעבר לעבודה. לכן להיות אדם ישר, לעשות מה שצריך, זה מה שצריך לבות אותנו. אל תסתכלו על לא פייר. אבל מה שכן, בואו ננסה להתקדם. זה יכול להיות גם שטחי לימוד, צורך עניין, בדקו אצל ילדים. ילדים שקשה להם חשבון או מתמטיקה. אז התחילו איתם עם שאלות ומבחנים מאוד קלים. והם קיבלו במבחנים האלה 100. ואז ילד הרגיש, וואו, אני מצליח. וככה קידמו אותם לאט, לאט, לאט. שוב, לא בקצב שלהם, לא צריך להכביד עליהם, לפעמים לוקחים ילדים קטנים, וכאילו מלמדים, כאילו הם באוניברסיטה, ברצינות, גם בעולם התורני, מה הלחץ? כאילו מה, תן לו שיהיה לו אהבה תורה, תן לו שיהיה לו חשק ללמוד תורה, אין עניין שהוא יספיק מלא, עכשיו הוא לא זוכר ומתבלבל, וקושיות קשות, כמובן, זה ילדים בוגרים, תאתגר אותם, נהדר. אבל לפעמים לילדים הקטנים, טוב, אני לא בא להעביר ביקורת, אני לא איש חינוך, אני לא מבין בזה. אבל אני חושב שמה שחשוב, שהילדים יקבלו אהבה תורה. איך אני אקבל אהבה תורה? אם אני מרגיש שזה כבד לי החומר הזה, אני לא מבין אותו, לא יודע, רצים מהר מדי, או שאלות מסובכות מדי, אז נותן לי הרגשה כבר מגיל צעיר, תורה זה לא בשבילי. ואז ממילא אני גם לא רוצה אחרי זה. אבל אם ייתנו לי הרגשה שזה כן בשבילי, הנה אני מבין, לא דברים מסובכים, לא דברים קשים, זה יהיה לו את כל החיים, להסתבך מה שנקרא כביכול. אז הנקודה העיקרית היא לתת הרגשה של התקדמות, וברגע שמתקדמים אתה מרגיש סיפוק, אתה מרגיש שאתה רוצה להמשיך לעשות את הדבר הזה, וזה נכון לגבי כל דבר. אז נקודה חשובה, אתם רוצים משהו? תקחו לכם את המטרה הסופית, ותתחילו לשבור אותה לחלקים קטנים, ותתקדמו כל פעם קצת. שוב, דוגמה של ריצה, עשו את זה במחקרים על ריצה, אדם רוצה לרוץ מרתון, אז היום הוא ירוץ, סתם דוגמה, 200 מטר, מחר 250, אחרי זה 350, 400 מטר, כל הזמן להוסיף, 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 וככה אני מרגיש שאני מתקדם ושיותר סיפוק. והדבר האחרון, זה משמעות. ברגע שלי משמעות במה שאני עושה, אני חוזר אפילו עובדי ניקיון של בית החולים, כאשר הם השקיעו בעבודה שלהם, אבל מעבר, אני עוזר לחולים, אני מנקה את המקום הזה, זה לא סתם עבודת ניקיון, כאילו דוב, אני צריך לעשות את זה. אני מרגיש גם שיש לי שליחות, יש לי הרבה יותר כוחות ממה שאני חושב. אם הזכרתי מרתון, לפני מספר שנים, אישה בת 65 בשם לטה, אני את השם המלא שלה, שלחו לי את זה, זה חמוד, לטה ברגוון, טוב, לא משנה השם שלה, היא אישה בת 65, תושבת הודו, בעלה חלה בזיהום קשה. בעלה חלה בזיהום קשה, הם אנשים מאוד עניים, תבינו, זה הודו, זה כפרים נידחים, והם הולכים לרופא, והרופא עושה בדיקות, זה עולה כסף, ולאט לאט נגמר להם הכסף, שגם ככה לא היה, סלחו לי, אישה בת 65, שלוש בנות כבר נשואות, היא ובעלה, מה, אין להם שום כסף, חיים בכפר נידח, כזה מסכן, שניהם עובדים בשתי עבודות, אבל אין להם הרבה כסף, זה לא מספיק, זה מספיק להם מחיה יומיומית. עושים עוד בדיקות, ומתברר שבעלה סובל מזיהום חמור, שאם הוא לא יקבל תרופה ספציפית, אין סיכוי שהוא יחיה, כי הזיהום יתפשט בכל הגוף, ויהרעלה בדם, ופה יהיה סופו של בעלה. אשתו לא ויתרה, כאילו מה אני עושה? מה אני עושה? חיפשו, אין אפשרות, אין להם כסף, אין גמחים, אין בנק להלוות, זה הודו, חבר'ה, זה עולם לא שלישי, זה עולם חמישי שם, במקומות הללו לפחות. הם מרגישים עובדי עצות, עד שהיא עוברת ליד דוכן עם בעלה, שמצאים בבית החולים, דוכן עיתונים. והוא רואה מודעה בעיתון הראשי המקומי, שיש ריצת מרתון, ככה זה נקרא, זה לא באמת מרתון, השם של זה זה מרתון ברמוטי, בסדר? זה לא באמת ריצת מרתון, זה פשוט, זה כן ריצת מרתון, אבל היא מחולקת לכל מיני, נקרא לזה, מקצים. ומובטח פרס כספי, למי שזוכה בריצה, הוא זוכה בפרס כספי מכובד, של כמה אלפי רופיות, שזה בדיוק מה שהיא צריכה, פחות או יותר. הריצה הייתה למחרת. לא תגיד לי, טוב, בואי תתחיל להתאמן גברת, כמו שפנגר אמר, קחי את הזמן שלך עם אוטונומיה, תתחיל לאט לאט להתקדם, אין לה זמן להתקדם, בעלה גוסס, היא צריכה את הכסף, אבל מה את זה? היא בת 65, חבר'ה, והיא לא עצנית בשעות הפנאי שלה, שם אין זמן לתחביבים, כאילו, אני רצה בשעות הפנאי, אין דברים כאלה שמה. הגברת התייצבה למחרת במרתון. להזכיר לכם רק עוד דבר שלא אמרתי, בלילה, אולי מרוב התרגשות, מרוב הלחץ, היא קיבלה חום, אוקיי? החום שלה עלה. אז אולי תשכבי במיטה, תנוחי. לא. אם למחרת מתייצבת בריצה, מקצים, מקצים, היא שייכת לסיניורס, כאילו למבוגרים. ויש מבוגרים חביבים רצים יום יום, כולם הגיעו נעלי ספורט, אתה יודע, עם משקחי זעזועים, עם בלוני אוויר, לא יודע, כל מיני נעליים שיש היום, תמיד אתה מוציא 700 שקל נעליים, מה קרה? מכנסי ספורט, בגדים, שאתה יודע, נודפי זהה, הכל, והיא באה, א', עם סארי, סארי זה הבגד המסורתי שלהם, שהצנועה, היא באה עם סארי, והיא באה יחפה, אין הנעליים, מה היא תעשה? יש לה סנדלים רעועות, היא לא יכולה בקושי ללכת איתם, אז לרוץ איתם, יחפה עם סארי, בסדר? המנהלים של, של הריצה אמרו לה, בואי, גברת, כאילו, פני, בואי, יש פה טיפול טוב באיזה בית חולים לבריאות הנפש, שחררי. היא לא ויתרה, והתחילה מרוץ. והגברת הזו רצה, ויש תמונות, שיכולו לי תמונות של זה, שתבין, היא קצת תרימה את הסארי, קצת שתוכל לרוץ, יחפה, רצה, וכמובן, הפסידה, נכון? לא הצליחה במרוץ, סתם. לקחה מקום ראשון בתחום שלה, זה היה 3 קילומטר, לכן אמרתי לכם, זה לא מרתון אמיתי, היה שם גם מקצה של מרתון, אבל למבוגרים, זה הייתה ריצת 3 קילומטרים, והגברת לקחה מקום ראשון, קיבלה את הכסף, וכמובן נתנה את זה לבעלה, שיוכל להבריא, וכך היה, יש תמונות שלה, עם גביע, עם בעלה החמוד. לענייננו, כשיש משמעות למשהו, אנחנו יכולים לשבור קירות, אני אומר לכם, שום דבר לא יעצור מזה, יש משהו שאני באמת רוצה אותו, אבל לא סתם רוצה אותו, היא לא רצה בשביל הכסף, היא רצה בשביל בעלה, וכשיש לנו משמעות, יש לנו הרבה יותר כוחות, לכן, אני חייב לסיים, אבל היום בערב יש לנו סדנה, לא לשכוח, מי שרוצה עדיין להצטרף, מקומות אחרונים, ברכבת, סדנה של CBT, בסדר, מי שמעניין אותו התחום הזה, רוצה קצת ללמוד לעזור לעצמו, לעזור לעצמה, גברים כבר סגור לנו, אבל נשים שעדיין רוצות, יש מספר מקומות, תחום שיכול לעזור לנפש, לגוף, לנו, לאחרים, טיפים מאוד מעשיים, סדנה של 5 שעות, איתי, טלפון 1, זריז, 0-5-3-4-3-6-1-3-1-1-0-5-3-4-3-6-1-3-1-1. עד כאן היום, תודה רבה למוטי קופרי הטכנאי, עוז כהן, ונתראה משתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה, כל טוב, להתראות. אל תשאלו מה המינימום שאני חייב לעשות, תשאלו מה המקסימום שאני מסוגל לעשות. ואני מתכוון שכל אחד מאיתנו רוצה להיות מצליחן. אתה להגיע למשהו בחיים, אוקיי? אבל לא תמיד אנחנו רואים את התוצאות של המעשים שלנו. ונראה שזה לא עשינו כלום. יש סרט ב-2012 שיצא לאקרנים שקראו לזה מחפשים את שוגרמן. מה זה מחפשים את שוגרמן? היה זמר, אוקיי? זה סינגר אמריקאי שהחליט להיות, אתה יודע, סלב. ולא כל כך הלך לו, מה עשו נקרא בלשון העמתה. הוציא 2 אלבומים משנות ה-70, אף אחד לא אהב אותו, בלי לפגוע בו, הפך להיות פועל בניין. חמוד, פועל בניין. זהו, התייאש. אבל זה היה לפני תקופת האינטרנט. התקליטים שלו, אתה יודע, עפו, והגיעו לדרום אפריקה. דרום אפריקה באותה תקופה היה תקופה של אפרטהייד. אתה יודע, גזענות, אנשים ממורמרים. ושם אהבו את השירים שלו, אין דברים כאלה. חולים עליו! נדר, שהוא לא יודע עם זה. האגדה סיפרה שהוא שרף את עצמו באיזו הופעה. אתה יודע שכי יש לנו גיטרות? הוא שרף את עצמו. ככה אמרו. עד שבשנות ה-90, 2 כתבים דרום אפריקאים החליטו לחפש אותו. Looking for Sugarman. מחפשים את השוגרמן. עד שמוצאים אותו פועל בניין, אחי, מה קורה? אתה יודע מי אתה? מי, אני פועל בניין? אתה מגה סלב, אחי, קרואים שערות עליך, אתה יודע את זה? הביאו אותו דרום אפריקה. חכים להופעה של 20,000 איש. אז הוא קלט, מי הוא באמת? מי אתם באמת? אה? את יודעת, מי את? אתה יודע, מי אתה? אנחנו עושים מעשים טובים, אתה יודע, מי יודע, מי רואה, מי מוחא כפיים, מה שנקרא. תחזיקו חזק. הפסוק אומר, הזורעים בדמעה, מה? סתימו, ברינה יקצרו. תעשו מעשים טובים. תזרעו מעשים טובים. זורע צדקות, מצמיח ישועות. שמזכה אותנו לראות בסופו של דבר את הדרגה המציא שלנו, שבהצלחה לא לשבר בינינו.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי שר חלוצי. שר גדל בגרמניה, יש לו חוס מוזיקלי, אבל אתה יודע, הוא לא דתי, לא קשור, שמכבד אולי, אבל אתה יודע, לא רואה את עתידו בתור סמר חסידי, ממש לא, אוקיי? אבל בואו נראה איך הקדוש ברוך מוביל בני אדם לאן שהם צריכים להגיע בסופו של דבר, אם הם ירצו, אולי אפילו אם לא. בואו נראה שמומנו. בוקר טוב לך, שר, מה שלומך?
בוקר טוב, שלום לכם.
בואו לך. של שר.
וואו, סיפור ארוך, אנחנו ננסה לתמצת אותו ככה יפה. אז אני, קומיסר, אני גדלתי, נולדתי וגדלתי בגרמניה.
איפה בגרמניה?
במינכן, בדרום גרמניה. נולדתי שם, הלכתי שם לבית ספר, הורים שלי, ההורים שלי...
זה בית ספר חילוני?
חילוני לגמרי, כאילו אין שם, עד כיתה ד' יש שם גן ובית ספר יהודי, ומשם זה, אז שאני עוד הייתי, עכשיו זה כבר ברוך השם, יש גם מוסדות, מוסדות של יהודים, אבל עד אז לא היה.
אוקיי, איך הרגשת, איך הרגשת של יהודי במינכן בשנות ה-2000? איזה הרגשה, יש אנטישמיות, אין אנטישמיות, אתה מרגיש כאילו, אתה גאה ביהדות שלך, אתה מחביא אותה?
שאלה טובה, את האמת שבתקופה אז, זה לא כל כך הורגש. אני חושב
הורגש מה?
האנטישמיות לא כל כך הורגשה. יש כמובן ש... אנשים עדיין ככה גרמנים, פתאום שומעים, מה אתה יהודי, ומה אתה פה, וכדומה, אבל מכיוון שיש שם גם קהילה שהיא לא כל כך קטנה, וכמו שידעו, שיהודים הם נמצאים בכל מקום, אז זה היה משהו שגם ככה בחבר'ה הלא יהודים, שהייתי חבר שלהם בתקופה ארוכה, גם הכירו יהודים ומפה ומשם.
אבל יצא לך משהו סתם כסיטואציה, אתה חושב, יושב חבר בכיתה שלך, וכמו שסבא שלך יכול להיות היה ניצול שואה, יכול להיות שסבא שלו היה ההפך. צריך לדבר כזה שלו.
יצא לי ספציפית, לי ספציפית לא, כי המקור שלי, למרות שנולדתי בגרמניה, ההורים שלי מהארץ וההורים שלהם הם ידות המזרח, אז זה פחות הרגיש לי, אבל היו לי הרבה חברים שהסבות והסבתות שלהם הם היו באמת ניצולי שואה, ו... תראה, זה תמיד היה קצת מוזר, הייתי אומר, אבל ברגע שבמרכאות גדלים איתם, אז איכשהו לא כל כך שמים לזה לב. אני לא יודע איך כל כך להסביר את זה.
עשיתם חגים יהודים? זאת אומרת, חנוכה, דברים כאלה עשיתם?
כן, היינו, כמו שאמרתי, יש באמת שם קהילה, אני חושב שעד היום זה 10,000 יהודים שם, זה קהילה לא כל כך קטנה.
אוקיי.
קהילה די מגובשת וכולם מכירים שם את כולם והקהילה שם הם עושים עדיין הרבה הרבה דברים, שם למשל הרב דיסקין הוא שם הרב של חבד ועושים שם הדלקת נרות של, של, של חנוכה בגובה של חנוכיה של איזה 5 מטר, וואו. כולם רואים כל האיחורים והייתם אור לגויים ממש ככה.
אז בעצם אמרו שלך ישראלים, בכלל העברית שלך היא טובה, דיברת בעברית בבית.
נכון, אמת. כן, כולם שואלים אותי זה, אז רגע, עלית לפני 6 שנים לארץ, מאיפה העברית? כן, נכון, דיברנו בבית, משם באמת העברית שלי, וכמובן מאז שהגעתי לארץ, אז העברית שלי השתפרה עם הזמן.
ברוך השם, ממש טובה.
ברוך השם.
שפרשן דויץ'? לא.
יא, אין בסיין.
בשלום עושים, יש לך כישרון של מוזיקה?
ברוך השם, כישרון זה הכל מהקדוש ברוך הוא, אנחנו בעצם כבר בגיל קטן שרנו, הייתי כבר שר בבר מצוות ובת מצוות אז שבא ככה בקהילה וכולי, וככה זה הלך וגדל עד שבגיל נראה לי 14 או משהו כזה היה איזה מישהו שראה אותי ו הוא גם היה מאוד מורבב בתעשייה, והיה לו לייבל, והוא אמר, שר, אני רוצה לעבוד איתך. והתחלנו איזה פרויקט די מעניין ביחד, שם, באמת, הוא החתים אותי, ועבדנו ביחד לאורך איזה 2 שנים, אני חושב. הוצאנו, אני כתבתי מוזיקה שלי בגרמנית, וגם הוא, והוצאנו סינגל, וזה הלך דווקא די טוב, עד שבאמת כבר אני... כבר ככה הזדהיתי אולי יותר עם הכיוון שלה, ללכת לכיוון המוזיקה ויותר באנגלית, ולכיוון מוזיקה שונה, אז ככה זה הדרכים קצת התפצלו, אז יכולים, היה לי קצת זמן של חיפוש עצמי כזה, מה אני רוצה ולאן אני רוצה ללכת מבחינה מוזיקלית.
אתה מעוניין בעולם הגדול מה שקרה. אנגלית, אתה יודע, שכל העולם ישמע אותך, לא הגרמנית.
כן, כמו החלום של ילד קטן שאומר, אני רוצה להיות הזמר הגדול בהוליווד, איפה שהוא. אז באמת ככה גדלתי. זה גם המוזיקה ששמעתי, הם היו באמת האנשים מהגודל של מייקל ג'קסון וג'סטין טימברלייק וכל האנשים האלה. היום זה קצת שונה, אני יכול להגיד, אבל אז היה קצת חיפוש עצמי כזה, מה אני רוצה ולאן אני רוצה ללכת, עד שבאמת התחלתי לקחת שיעורי פיתוח קול קצת יותר וכו', ואז הלכתי לתוכנית שנקראת The Voice of Germany, או פה יש גם את התוכנית שקוראים לה The Voice, וזאת הייתה העונה הראשונה, זאת הייתה עונה שהתחילה קצת לפני שהתחילה פה בארץ ישראל.
אוקיי.
וזה היה חוויה מאוד מאוד מעניינת.
כמה היית אז?
אז הייתי בן 17 וחצי. הייתי, אני חושב, המתמודד, שהגעתי אז לרבע גמר, אני לא זוכר מה זה היה, המתמודד, בין המתמודדים הכי צעירים שם. וזה היה מאוד, זה היה אתגר גדול, כי מצד אחד אתה כזה ילד קטן, שעכשיו ככה, עוד לא סיימתי בית ספר אפילו, זה היה ממש לקראת הסוף. והיו שם זמרים נהדרים מכל העולם, ממש, ששרו באמת על אותה במה עם מייקל ג'קסון ועם ג'סטין טימברלייק וכל האנשים האלה שאני הקשבתי למוזיקה שלהם. אז זה היה משגע בשבילי מצד אחד, מצד שני, זה היה, איך אומרים, אני תמיד איפשהו הייתי מחובר לקדוש ברוך הוא, בפנים, למרות שלא היינו שומרים שבת, כשרות ברמה מאוד מאוד בסיסית, בוא נגיד את זה ככה.
אז איך זה בא לידי ביטוי האמונה שלך?
זה קרה בשלב טיפה יותר מאוחר, שכבר עברתי לארצות הברית, אבל באותו זמן שהייתי ב-The Voice, אני תמיד, למשל, תמיד הנחתי תפילין. זה היה משהו שהרב שלנו במינכן הסביר לי איזה משל ממש ממש יפה, אמר לי, אם אני כל יום אתן לך, לא זוכר כמה אמר, 1,400 ומשהו יורו, אז כבר היית יורו. היית מחזיר לי כל יום 10? הייתי אומר לו, ברור, למה לא? אמר לו, הקדוש ברוך הוא נותן לך כל יום ככה וככה דקות. לא תיתן לו 5-10 דקות בחזרה? אמרתי לו, באמת, צודק. ומאז באמת ברוך השם, מגיל 13 אנחנו ככה היינו תמיד עם התפילין, והייתי לוקח אותם איתי לכל מקום. ולמה אני מסביר את זה? כי גם כשהלכתי ל-The Voice, אני הרגשתי ש... איך אומרים? מישהו איתי פה עכשיו. מישהו, אני יודע שהקדוש ברוך הוא איתי, ואני דיברתי איתו, ואמרתי לו, אבא, תעזור לי, תיתן לי... ועוד לא הייתי לו... אם אתה עוד מעט אולי יראו תמונות שלי, איך הייתי, ולא נראה לי שכל כך יאמינו, אז זה היה כזה... ובאמת, ברוך השם, הרגשתי שעוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, ולפני שמגיעים בכלל לשלבים הראשונים, יש איזה 10 אודישנים, משהו כאלה, עם אנשים מאוד מאוד רציניים מהתעשייה, מכל מיני מקומות מאוד גבוהים. וכן, ברוך השם, ככה זה הלך והצליח.
זכית? איך זה הולך שמה? כאילו...
התפרסמת. סליחה?
התפרסמת, אני אומר.
כן, זה אפשר באמת להגיד. זה היה כבר... זה היה כאילו בצורה כזאת ש... הייתי הולך בבית ספר, או הייתי אפילו הולך בכביש, והייתי שומע ככה אנשים ככה...
כן, זה ההוא.
כן, זה ההוא בדיוק, ולהצטלם וכל ה...
ואז אתה רץ קדימה, אתה מתחיל לארצות הברית, איך אתה...
נכון. אחרי התוכנית אני לקחתי לי קצת זמן לעצמי, כתבתי אלבום באנגלית, הצטרפתי לקבוצת הקפלה בשם One World Project, שם למדתי קצת את כל העניינים של הקפלה, שבעקבות זה אני הקמתי גם את הקבוצה שיש לנו היום פה בארץ.
מה זה הקפלה למי שלא מכיר?
הקפלה זה בעצם שירה ווקלית, שבמקום לעשות מוזיקה עם כלים, אנחנו בעצם עושים הכל בקולות בפה וכדומה.
זאת אומרת שזה גם לא רק בווקלי בשלושת השבועות, יש גם בחול את הדברים האלה?
כן, לגמרי. ממש, יש ממש... קבוצות והרכבים שהם עושים את זה כל השנה. בונים ממש שואו מסוים ורצים עם זה בכל מקום. זה ממש, כן, אייטם, זה קצת, איך אומרים, לשנות האווירה קצת, זה ממש מעניין. בכל מקרה, שם נחשפתי לאנשים מדהימים, ממש מהתעשייה. שם היה לי מורה לפיתוח קול ש... הוא באמת לימד את האנשים הכי גדולים בהוליווד, כל מיני שמות שאני אוכל להגיד עכשיו, ביונסה וכל מיני אנשים כאלה, אז זה היה בשבילי משהו, וואו, ענק. ואז ששאלתי אותו, מה אתה אומר? אני יכול להצליח? והוא אמר לי, כן, לך על זה, על כל הקופה. ואז אמרתי, אני הולך על זה. באמת, לקחתי, ארזתי מזוודה, כמו שככה קצת רואים בכל מיני מקומות. ארזתי מזוודה וטסתי לארצות הברית. לדודים שלי בהתחלה, עד שככה הסתדרתי קצת.
איזה גיל אתה?
שמה אני כבר בין 20, כבר. הייתי בין 20, קצת יותר, 20 ו-20 וחצי כזה. עברתי לגור בארצות הברית, ומי שהגעתי לשם אמרתי, זהו, זה המקום שלי, פה אני רוצה להיות, פה אני רוצה לחיות. שום דבר לא הזיז אותי מהמטרה שלי. ואכן באמת זה התחיל באופן ממש פלאי ללכת לכיוון של הופעות, שפתאום אתה מכיר את האו ואת זה ואת זה, והוא הופיע עם האו. ואיך אומרים, עוד אבן מתגלגלת ועוד אבן, וככה אתה מגיע למקום של פתאום שאתה אומר, טוב, יש הופעות, יש להקה שמלווה, ופתאום...
אתה מרוויח כסף גם.
כן, בהתחלה זה היה קצת יותר קשה, חייב להגיד, כי אנשים חושבים, אני הולך להוליווד, וזהו, הכל דופק. זה לא ככה. זה לא ככה, זה באמת לא ככה, זאת עבודה מאוד מאוד קשה, וצריך שם להכיר את האנשים הממש הנכונים, ולהתערבב חזק, אחרת זה... איך אומרים, הכל זה בסופו של דבר בידי שמיים. אז הגענו ממש שפה עכשיו התחיל לאט לאט משהו לחלחל. אני לא יודע לשים את האצבע להגיד לך, הרב, פה זה קרה. אני חושב שעם הזמן, הדודים שלי היו שומרים שבת, ושהייתי אצלם, תמיד הייתי מכבד. למרות שהייתי מניח תפילין וכו', אבל בשבילי זה היה שבת ללכת לים, ללכת להיות עם חברים וכו'. לא הייתי עובד בשבת בחיים. עדיין הייתי מכבד את זה, אבל לא הייתי שומר שבת. ושראיתי פתאום את הברכה של השבת.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שהלכתי ואני פתאום נחשף למשהו שבסגנון כזה מסוים אני לא מכיר. משמע שבשבילי, במרכאות, כן, בעוונותיי אני יכול להגיד, הייתי רואה את השבת כביכול כעונש. מה עכשיו, כולם הולכים לחוצה ואני עכשיו צריך לשבת פה וחם, ובוא נלך לים, בוא נלך נעשה דברים. ו... לא, לא, לא הצלחתי להבין את הקונספט, בוא נגיד את זה ככה. עד שלב מאוד מאוד מאוחר, לדעתי, בשבילי, כאילו, עד שבאמת ישבתי ואני אומר, וואו, איזה כיף. יושבים משפחה ביחד, אוכל ביחד, אנשים ביחד, ככה כל השבוע, כל אחד הוא במרוץ של החיים. כמו שהרב לפני זה אמר, על כל מיני בעבודה וצריך מוטיבציה ופתאום זה. וכל הזמן הוא במרוץ של החיים, עד שפתאום אתה מגיע טלפונים בצד, כל המלאכות בצד, ואתה מרגיש שתבח שם הולד, איזה כיף, איזה עונג, ככה, יום אחד, ממש
אז מתחיל תהליך של חזרה בתשובה?
עוד לא. שם אני מתחיל להבין שיש לשבת משמעות שונה ממה שחשבתי. ואני ממשיך בדרך שלי, אבל משהו קטן פה מאחורה קצת מציק לי, כביכול.
אז קחתי לנקודה שלנו עוד שתי דקות.
כן.
תן לי את ההיילייט, כאילו, את הרגע שאתה מחליט, אוקיי, אני משנה כיוון.
אז הרגע שהחלטתי לשנות כיוון, זה כזמר בכללי, אתה חייב להיות שלם 100% עם מה שאתה עושה. אם אתה לא 100% מאחורי זה, זה קשה מאוד להצליח, כי צריך לעבור הרבה גברי קשיים. והרבה ניסיונות כדי להגיע לאיפה שאתה רוצה להגיע. ובעקבות כמה דברים שקרו לי בעבר, וברוך השם, פה אני כבר בשלב של אני מתחיל לאט לאט לשמור שבת, ואני מתחיל לשמור קשרות, משמע קשרות ממש, לא אוכל במקומות שהם לא קשרים, שאין להם תעודת קשרות. סיפור ממש ארוך, ממש בתמצות, ואני מבין שפתאום האג'נט שלי מתקשרת אליי ואומרת לי, שר, יש לנו, הגענו למה שאנחנו רוצים, הקלטנו דיסק של EP, היינו באמצע כדי להוציא אותו ולהגיע למקום שהוא היה איזה פסטיבל גדול בסן דייגו ששם כל האומנים הגדולים מופיעים, וסער יכול גם להופיע שם, לפתוח אפילו לאחד מהם, וזה היה כאילו כל מה שרציתי כל החיים שלי. עד שבאותו נקודה כבר משהו קרה לי בפנים שאמרתי, זה ריק, אני לא רוצה את זה.
מה אתה רואה בפנים?
הרצון שלי לעשות את אותו עניין של המוזיקה ולהצליח באותו עניין, לא היה כל כך חזק כמו שהוא היה לפני זה, בעקבות זה שנחשפתי לקדושה, שנחשפתי לשבת, לקשרות.
אז אתה עושה בעצם שינוי, ואתה גם עולה לארץ, אתה מקים פה להקה גם, נכון? של הקפלה כזאת יהודית.
כן, fast forward, עליתי לארץ, גם בעקבות ההמלצה של הרב קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. עליתי לארץ, הכרתי את אשתי דרך שבע ברכות, ברוך השם. התחתנו, הקמנו בית, ברוך השם, עם שלושה ילדים, והקמנו, בין, כמובן, בו זמנית את הלהקה בידוס.
מה זה בידוס? זה כאילו...
זאת הקבוצת הקפלה, הרכב הקפלה שהקמתי יחד עם השותף שלי, וגם עכשיו, ובזמן האחרון אני מתחיל לעשות יותר מוזיקה שלי, וככה להוציא דברים לאור. באותו דבר כמו שעשיתי לפני, זה פשוט רק בענייני קדושה.
מדהים. שר, תודה רבה רבה.
תודה לכם.
חפשו, שר חלוצי, אתם מבינים? אתם רואים, עומדים בפסגת העולם, כביכול, לפני הברייק הגדול, כאילו... לא, לך עם האמת. משהו בפנים, שנוגע לי בנימי הנפש, אולי במוזיקה הכי אמיתית, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב במתך אמונה, לעלות לארץ, להתחתן, לבנות בית נאמן בישראל. מרגש. בוא נשמע אותם, בוא נשמע עכשיו את הקפלה שלהם, את ה... איך קוראים לזה פעם?
זה משהו ספציפית שלי, שער חלוצי.
שים, אופה, שער חלוצי. שיר חופה ושער חלוצי. נתראה משתמע, מחר, כל טוב, להתראות, תשמעו את השיר.
אמש צריכה להעיר הלבנה אחת מצלעו עזר כנגדו והתבג באשתו לרגע עוצר הזמן חתונה בלבן שתי נשמות הופכות אחת מתחת לחופה בכנפי השכינה שם שלמותו של אשכון בתוכה עלי בי וזרועי אסימם כחותה ברכתי עליך בניך קשתי לזיתים לשולחנך ואור הלבנה כאור החמה אשתך כגבן פוריה לרגע עוצר הזמן חתונה בלבן שתי נשמות הופכות אחת מתחת לחופה בכנפי ה time.